השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ג' במסכת כתובות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשליש העליון של עמוד א' ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. נזכיר שאתמול דיברנו על אדם שעשה מעשה שחייב אותו גם במלכות וגם בתשלום, למשל מי שאונס את אחותו, ולגבי זה ראינו מחלוקת מה הדין. לפי רבי מאיר, שרק הזכרנו אותו בקצרה בינתיים, הוא מקבל את שניהם, גם מלכות וגם תשלום, על זה נדבר בהמשך. לפי חכמים, הוא מקבל רק אחד מהם. ואיזה מהם הוא מקבל? אז בזה יש מחלוקת המוראים. הוא לא אומר שהוא מקבל רק תשלומים, ורבי יוחנן אומר שהוא מקבל רק מלכות. עכשיו ראינו אתמול שיש שני לאווים שבהם גם רבי יוחנן מודה שהוא מקבל רק תשלומים, שזה עדים זוממים ומי שחובל בחברו. עכשיו למה שם הוא מודה? אז אתמול ראינו מקור של רבי אליי לגבי זה. היום בחלק הראשון של השיעור, שזה יהיה עד אמצע עמוד ב', נראה מקורות אחרים, ונחלק את זה לשני שלבים. בשלב הראשון נדבר על עדים זוממים, ואז בשליש התחתון של עמוד א' נדבר על חובל. אז אנחנו מתחילים בעדים זוממים, למשל עדים שהעידו שרובן חייב לשימן, והוא באמת לא חייב לו, ואז הזימו את העדים. אז עכשיו העדים בעצם התחייבו בשני דברים, גם במלכות על עדות השקר, וגם בתשלום בגלל העונש לעדים זוממים של ועשיתם לו כאשר זמם, וכאמור, בזה מודה רבי יוחנן שהם לא לוקים, אלא רק משלמים. ומה המקור? אומר רבי אלעזר, לא צריך מקור, זה סברה. וגם הזכרנו אותה קצת אתמול, וזה שבעדים זוממים בכלל לא שייך התראה, וממילא אם לא שייך התראה, גם לא שייך מלכות, ולכן הם משלמים ולא לוקים. זאת הסברה של רבי אלעזר, ועכשיו על זה נעיר שתי הערות, אחת מרשי ואחת בגמרא. הערה אחת, נכון שבאופן כללי הרגע אמרנו שבעדים זוממים לא שייך מלכות, כי גם אין התראה, אבל יש מקום אחד שבו יש מלכות, וזה כמו שראינו אתמול, בעדים זוממים שמעדים על כהן שהוא חלל, שם אין תשלום, וממילא יש מלכות. ולמה? הרי הרגע אמרנו שאין מלכות, אז אומר רשי, שם זה גזירת הכתוב, לומדים את זה בתחילת מסכת מכות, מהפסוק של מלכות, והיה עם בין הכות הרשע וכולי ועיקאו וכולי, זה גזירת הכתוב שם, אבל באמת באופן כללי, בעדים זוממים אין מלכות. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה זה ששואלת הגמרא למה באמת בעדים זוממים אתה אומר שלא שייכת התראה, אז כאן יש שני הסברים, אחד של רבא שזה הסבר יותר טכני והגמרא תדחה אותו, ואחד של אביי שזה הסבר יותר מהותי. הסבר של רבא, כאמור הסבר טכני, זה שהוא אומר שפשוט מבחינה טכנית אין מתי להתרות בהם. למה? כי בדרך כלל צריך שהתראה תהיה צמודה למעשה, כי אם יתרו למשל יום לפני זה, אז החוטאים יכולים לומר, כבר שכחנו את ההתראה, לכן צריך התראה צמודה. הבעיה היא כאן, אם יתרו בעדים מיד לפני העדות שלהם ויאמרו להם תיזהרו אם יזימו אתכם, אז נעניש אתכם במה שאתם מעדתם, אז העדים ילחצו, וגם אם יש להם עדות אמת, הם יגידו לעצמם, מה לנו ולצרה הזאת? לא נעיד בכלל. אז אנחנו לא רוצים יותר מדי להלחיץ את העדים, כי אחרת אף פעם לא יבואו עדים. ולכן אנחנו לא רוצים להתרות בהם מיד לפני העדות, וממילא לא שייך את התראה. זה ההסבר הראשון, אבל את ההסבר הזה הגמרא דוחה, כי אומרת גם אם נקבל את מה שרבא אומר שאנחנו לא רוצים להתרות בהם מיד לפני בשביל לא להלחיץ אותם, עדיין יש שתי אפשרויות להתרות בהם בלי להלחיץ אותם. אפשרות אחת זה להתרות בהם יום לפני, שאז יש להם זמן לחשוב על זה והם לא ילחצו, ומה שאמרנו מקודם שזה לא טוב כי אז הם ישכחו את ההתראה, אז פשוט רגע לפני העדות נזכיר להם את ההתראה על ידי איזשהו סימן, גם בלי לומר אותו שוב ממש בפה, וממילא כך הם לא ילחצו. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שנתראה בהם מיד אחרי העדות, תוך כדי דיבור, וממילא מצד אחד לא הלחצנו אותם כי לא התראינו בהם לפני, אז הם באו להעיד בלב שקט. מצד שני, כיוון שהתראינו בהם תוך כדי דיבור, אז מיד בסיום ההתראה, אם באמת הם העידו עדות שקר, הם עדיין יכולים לחזור בהם, וממילא ההתראה טובה. לכן אנחנו דוחים את ההסבר של רבא שמבחינה טכנית אין מתי להתרות בהם, ועוברים להסבר מהותי יותר שזה של אביי. ואביי אומר שמבחינה מהותית לא שייך להתרות בעדים זוממים. ולמה? כי הרי העונש של עדים זוממים זה ועשיתם לו אשר זמם. כלומר, אנחנו רוצים הקבלה מלאה בין מה שהם רצו לעשות לזה שמעידו נגדו, לבין העונש שנעשה להם. עכשיו, הרי כשהם העידו את העדות שקר שלהם על אותו אדם שהוא עשה איזה מעשה שלמשל אמור לחייב אותו מלכות, אז בשביל שבאמת היו מחייבים אותו מלכות, היה צריך שהם גם יעידו בעדות שקר שהם יתרו בו, והוא בכל זאת עבר על האיסור. עכשיו, הרי הם באמת לא יתרו בו, כי הרי באמת הוא לא עשה כלום, זה הכל עדות שקר. וממילא, אם נעשה הקבלה, כמו שהם רצו לחייב אותו מלכות, בלי שבאמת הוא עשה את המעשה וגם בלי שהוא קיבל התראה, אז גם את העדים עצמם לחייב גם כן, בלי שהם קיבלו התראה. זה הסבר של הבעיה, למה בעדים זוממים לא שייך את התראה מבחינה מהותית, וממילא גם לא שייך מלכות. עכשיו על זה רק הגמרא מאירה הערה, במקרה שבו הם העידו על כהן שהוא חלל, ששם כאמור אמרנו שהם כן לוקים, אז שם בעצם אין הקבלה בין מה שהם רצו לעשות לאותו כהן למה שהם מקבלים, ובאמת לומדים את זה כאמור מפסוק אחר, ולא מהפסוק של ועשיתם לו כאשר זמם, אז אולי שם, כיוון שממילא אין הקבלה, אז אולי שם כן ידרוש שתהיה התראה לאותם עדים זוממים, אומרת הגמרא שלא, כי כתוב תורה אחת תהיה לכם, אנחנו רוצים דין אחד קבוע לכל העדים זוממים, לכן גם שם לא צריך התראה, ובכל זאת יש מלכות. עד כאן השלב הראשון, הבאנו עוד סברה למה בעדים זוממים אין מלכות, וזה כי כאמור לא שייכת בהם התראה. השלב השני זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי חובל. גם כאן אנחנו רוצים להביא ראיה שלפי כולם, גם לרבי יוחנן, חובל רק משלם ולא לוקה. מה הראיה? אז הגמרא בעצם מביאה שתי ראיות, אחת כאן של רב שישה בשליש התחתון של עמוד א', ואחת של רב יעקב בשם רבה בשורה עשירית בעמוד ב', אבל כיוון שהסגנון של שתי הראיות והדיון על שתי מאוד דומה, אנחנו נצרף את שני ביחד. אז שתי הראיות עם שני פסוקים בשמות כף א', שבשניהם לכאורה מדובר על אדם שהתכוון להרוג, ובשניהם לכאורה הייתה התראה לפני שהוא ניסה להרוג, כלומר אמרו לו, תיזהר אם תהרוג אז בית דין יהרגו אותך, והוא אומר, אף על פי כן אני עושה את זה, והוא ניסה לעשות את זה, ובשניהם איזושהי סיבה, בסופו של דבר הוא לא מתחייב מיטה, כמו שעוד רגע נראה למה, והפסוקים אומרים בפירוש בשני המקרים שהוא כן חייב תשלומים. באיזה שני פסוקים מדובר? אז רב שישה מביא את הפסוק לגבי שני אנשים שרבים, ובטעות נגפו אישה הרע ויצאו ילדיה, אז שם כתוב שאם לא יהיה אסון, כלומר האישה עצמה לא מתה, אז הוא צריך לשלם כסף, אבל אם יהיה אסון, כלומר אם האישה כן מתה, אז ונתת נפש תחת נפש, כלומר הורגים את מי שהרג את האישה, וכמובן שאם הורגים אותו, אז מן הסתם עשו לו התראה לפני. זה פסוק אחד. הפסוק של רב יעקב בשם רבה זה גם כן באותו פרק, על אנשים שרבים אחד עם השני ועיקה איש את רעהו באבן או באגרוף, ומחכים לראות מה יקרה לקורבן שלו. אם יקום ויתלך בחוץ על משנתו, אז וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא, כלומר הוא ישלם כסף. ומה שמה שאם הוא לא יקום אלא ימות, אז ולא ניקה המכה, אלא הוא יקבל עונש מיטה. וממילא כיוון שהוא יקבל עונש מיטה, כנראה שזה היה במזיד, והייתה התראה. אז אלה שני הפסוקים. שוב, בשני הפסוקים מדובר על מישהו שניסה להרוג מישהו ויתרו בו לפני זה, אלא שבפסוק הראשון, בסוף הוא רק הפיל האישה את הולד, בפסוק השני הוא פגע בו אבל רק פצע אותו, ובשני הפסוקים הוא צריך לשלם ממון. עכשיו למה זה מוכיח לענייננו? זה מוכיח כי כיוון שהרגע אמרנו שמדובר שיתרו בו, ממילא גם במקרה שבו בפועל לא הורגים אותו, כי כמו שאמרנו הוא רק הפיל את הולד או שרק פצע אותו, עדיין כיוון שהייתה התראה והוא בכל זאת היקה, אז הוא אמור לקבל מלכות על עצם ההקעה. ומה אנחנו רואים? שהוא לא מקבל מלכות, אלא הוא משלם. אז מכאן ראיה שבחובל, אפילו שהוא אמור להתחייב גם במלכות וגם בתשלום, הוא רק משלם ולא לוקה. זאת הראיה של רב שישה ושל רב יעקב. עד כאן הראיה, עכשיו נדחה את הראיה. עכשיו לפני שנדחה אותה נשים לב שבראיה עצמה יש כמה הנחות יסוד. הנחה אחת זה שבאמת התרו בו לפני שהוא ניסה להרוג, כמו שאמרנו עד עכשיו שהייתה התראה. הנחה שנייה זה שאותה התראה לגבי הריגה נחשבת גם למלכות. זה בנוי על ההנחה שהתראה לדבר חמור נחשבת גם לדבר קל, וממילא זה נחשב כאילו שהתרו בו גם שאם הוא לא יהרוג אלא רק יקה, אז הוא יקבל מלכות. וזה בנוי על הנחה נוספת שלישית, וזה שמיטה באמת חמורה יותר ממלכות. עכשיו כמובן שמבחינה אובייקטיבית מיטה חמורה ממלכות, אבל הכוונה היא שצריך להניח שאנשים גם נלחצים יותר ממיטה מאשר ממלכות, וממילא אם התרו בו למיטה זה נחשב גם למלכות. אלה שלוש ההנחות. שוב, הנחה ראשונה שהייתה בכלל התראה להריגה, הנחה שנייה זה שהתראה לחמור נחשבת גם לקל, כלומר התראה למיטה נחשבת למלכות, והנחה שלישית שבאמת איום מיטה חמור יותר מאיום של מלכות. אלה שלוש ההנחות, ורק בצירוף שלוש ההנחות האלה אנחנו יכולים להוכיח את מה שניסינו להוכיח, שכיוון שהייתה התראה גם למלכות ובכל זאת רואים בפסוק שהוא לא לוקה אלא משלם, מכאן אפשר להוכיח שמשלמים ולא לוקים. עכשיו ממילא אם נרצה לדחות את אותם ראיות, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לדחות אחת מהנחות היסוד. וזה באמת מה שהגמרא עושה, היא תוקפת כל הנחת יסוד בפני עצמה. נתחיל קודם בהנחה השנייה והשלישית כי זה יותר פשוט, ואז נחזור לראשונה. אז לגבי ההנחה השנייה, אומר רבה, קודם כל, מי אמר שהתראה לדבר חמור נחשבת גם לדבר קל? אולי צריך להתרות על כל עונש בפני עצמו. זה לגבי ההנחה השנייה. עכשיו, גם אם כן נקבל את ההנחה הזאת ונאמר שהתראה לחמור נחשבת לדבר קל, ממשיך רבשי ואומר, לגבי ההנחה השלישית, שאיום של מיטה חמור יותר מאיום של מלכות, אומר רבשי, גם ההנחה הזאת לא מוכחת. יכול להיות שאנשים נלחצים ממלכות יותר ממיטה. זה לגבי ההנחה השלישית. הגמרא גם מנסה להוכיח את התחייה הזאת של ההנחה ממשהו שרב אמר לגבי חנניה מישאל ועזריה. הוא אמר שהסיבה שהם הצליחו לעמוד בפיתוי ולא להשתחוות לצלם זה כי רק אימו עליהם במיטה. אבל אם היו מאיימים עליהם בזה שיענו אותם במלכות למשל, אז הם לא היו עומדים בזה והם כן היו משתחווים. אז אנחנו רואים שאיום של מלכות הוא חמור יותר ממיטה. זה הניסיון להוכיח, אבל דוחה הגמרא, זה לא הוכחה. כי באמת יכול להיות שכשמלכות מאיימת על אדם במלכות, הרי אין לזה סוף, הם יכולים לענות אותו בלי סוף, אז בזה באמת איום של מלכות יותר מלחיץ ממיטה. אבל הרי מלכות של בית דין זה לא כך. אדם יודע שזה רק 39 מלכות, ויודע שאם הוא יגיע למצב שבו על סף מיטה יפסיקו, ממילא כאן יכול להיות שהוא פחות נלחץ מזה ממיטה. אז את הראייה לתחיית ההנחה דחינו, אבל עצם התחייה עדיין יכולה להישאר, כלומר שוב, אומר רב אשי, קודם כל אין הכרח לומר שהתראה לדבר חמור נחשבת התראה לדבר קל, וגם אין הכרח לומר שאיום במיטה באמת יותר חמור מאיום במלכות. אז את ההנחה השנייה והשלישית דחינו, עכשיו ניגש להנחה הראשונה. ההנחה הראשונה כאמור זה שבשני המקרים שהזכרנו באמת יתרו בו לפני שהוא יקה שלא יקה, כי אם הוא יקה ויהרוג, ביתין יהרגו אותו. זאת ההנחה הראשונה, ועכשיו נראה שגם זה לא הכרחי, ונראה את זה בנפרד לגבי שני הפסוקים. לגבי הפסוק של כי ינצו ואז אם יקוי שערה ויצאו ילדיה, זה בעצם תלוי במחלוקת בין רבנן לרבי. עד עכשיו אנחנו כמו רבנן שבמקרה שבו הוא כן הרג את האישה, כלומר אם יהיה אסון, אז הוא מתחייב במיטה, כמו הפשט של הפסוק, נפש תחת נפש, וממילא אמרנו, כיוון שהורגים אותו, חייבים לומר לפני זה אתרו בו. זאת שיטת רבנן. אבל רבי חולק על רבנן ואומר, הרי הוא ניסה להרוג מישהו אחר, הוא לא ניסה להרוג את האישה. אז למרות שהוא ניסה להרוג, כיוון שהוא הרג לא את מישהו התכוון, זה לא נחשב כוונה, וממילא גם כשהוא הרג את האישה, אין לו מיטת ביתין. ומה שהפסוק אמר, נפש תחת נפש, זה לא באמת, אלא הכוונה היא שהוא צריך לשלם המון. וממילא, כיוון שלפי רבי, הפסוקים בכלל לא מדברים על זה שיהיה לו עונש מיטה, אז ממילא כבר לא צריך להניח שהייתה פה בכלל התראה, כי הרי ממון הוא יצטרך לשלם גם בלי שהייתה התראה. וממילא, כיוון שהפסוק בכלל לא מדבר על התראה, אז במקרה שבו הוא רק הוציא את הולד, גם כן, ודאי שאין מלכות, כי בכלל לא הייתה התראה. וממילא אתה לא יכול להוכיח מכאן, שכשיש מלכות ותשלום, הוא רק משלם. כי כאן לא היה אמור להיות מלכות, כי בכלל לא הייתה התראה. זאת התחייה של ההנחה הראשונה במקרה של הפסוק של רב שישה. עכשיו, לגבי הפסוק של רב יעקב, שאומר שאם אדם יקע את חברו, שמים אותו בכלא ומחכים לראות האם החבר ימות או לא, ואמרנו שאם הוא לא ימות, אז וניקע המכה, והוא רק ישלם, ואמרנו שמשמע שאם החבר כן ימות, אז המכה לא ינקה, והנחנו שהכוונה היא שהוא לא ינקה והוא התחייב מיטה, וממילא הנחנו שהייתה התראה, אומרת עכשיו הגמרא, גם זה לא הכרחי. יכול להיות שהכוונה היא שהוא לא ינקה מלגלות לעיר מקלט. כלומר, יכול להיות שבאמת כל הפסוק הזה מדבר על שוגג ולא על מזיד ולא הייתה התראה, ואנחנו שמים אותו בכלא לא בשביל לחכות לראות האם צריך להרוג אותו, אלא בשביל לחכות לראות האם צריך שהוא יגלה לעיר מקלט. וממילא, כיוון שלא הייתה התראה, אז ודאי שגם אין מלכות, וממילא כאמור, גם אי אפשר להוכיח שכשיש מלכות ותשלומים, משלמים, כי כאן בכלל לא אמור להיות מלכות. עד כאן התחייה של ההנחת היסוד הראשונה בשני המקרים, וממילא בסופו של דבר אנחנו דוחים את שני המקורות, גם של רב שישה וגם של רב יעקב, שמשלמים ולא לוקים, ונאלץ להישאר עם המקור שראינו אתמול של רבי הילה, שהוא למד את זה מהפסוק, כן יינתן בו. עד כאן החלק הראשון של השיעור, הגענו לאמצע עמוד ב', כל זה היה סוג של מאמר מוסגר כהמשך לאתמול, שהבאנו או ניסינו להביא עוד מקורות לזה שבעדים זוממים ובחובל, לפי כולם הוא רק משלם ולא לוקה. עד כאן החלק הראשון. החלק השני זה מאוד קצר, זה בעצם תחילה של עוד סוגיה, אבל אנחנו כרגע נלמד רק שתי שורות ממנה, בשביל שמחר זה לא יבלבל אותנו, וזה שנזכיר שראינו אתמול, שחוץ מזה שיש מחלוקת אמוראים לגבי זה, בין אולה לבין רבי יוחנן, האם הוא משלם או לוקה, ראינו שלכאורה זה גם מחלוקת תנאים, כי במשנה שלנו לגבי אונס אחותו כתוב שמשלם, ולעומת זאת במשנה במכות כתוב שהוא לוקה. אז לכאורה זה סתירה בין התנאים, אז אתמול ראינו שני תירוצים לזה, אחד של אולה לשיטתו, ואחד של רבי יוחנן לשיטתו. היום נראה תירוץ נוסף. וזה של ריש לקיש. אומר ריש לקיש, עד עכשיו הנחנו ששתי המשניות הם בשיטת רבנן, כלומר שהוא רק או משלם או לוקה, וממילא יש סתירה ביניהם, כי במשנה שלנו הוא רק משלם, ובמשנה במכות הוא רק לוקה. עכשיו זה בהנחה ששתי המשניות הם באמת בשיטת רבנן, וממילא יש סתירה לכאורה. אבל עכשיו מציע ריש לקיש, לא, זה לא סתירה, זה פשוט מחלוקת. איזה מחלוקת? רבי מאיר ורבנן. כלומר, המשנה במכות היא באמת שיטת רבנן שאפשר או ללקוט או לשלם, והיא אומרת שהוא לוקה ולא משלם. לעומת זאת, המשנה שלנו, אומר ריש לקיש, היא בכלל לא שיטת רבנן, היא שיטת רבי מאיר, שרבי מאיר אומר שהוא גם לוקה וגם משלם, רק שהנושא של המשנה היה התשלום, לכן אני לא אזכיר את המלכות, אבל באמת, הוא גם לוקה וגם משלם. וממילא, כיוון שזה כבר לא שתיהם בשיטת רבנן, אז זה לא סתירה בתוך דעת רבנן, שזה בעיה, אלא זה פשוט מחלוקת בין שתי המשניות, רבי מאיר ורבנן, וכמובן שאין בעיה ששתי המשניות יחלקו. אז זה התירוץ של ריש לקיש, זה לא סתירה, זה מחלוקת, והמשנה שלנו היא רבי מאיר. עד כאן עיקר החלק הזה. עכשיו לסיום, רק נעיר הערה, שזה בעצם יהיה הקדמה לשיעור שנראה מחר. לפי מה שאמרנו הרגע, המשנה שלנו היא רבי מאיר. עכשיו, לפי זה, גם המשנה הבאה היא רבי מאיר. עכשיו, הרי במשנה הבאה, המשנה מדברת על אדם שלמשל אונס את הבת שלו. עכשיו, ההבדל בין מי שאונס את אחותו לבין מי שאונס את הבת שלו, זה שמי שבא על אחותו זה קראת, אבל מי שבא על הבת שלו זה כבר מיטת ביתין. וממילא על זה אומרת המשנה שמי שאונס את ביתו, הוא לא משלם כנס, כי בזה ודאי שישקים לי בדרה במיני. עכשיו, ממילא יוצא שאם אנחנו אומרים רבי מאיר אמר את המשנה שלנו, הוא גם אמר את המשנה הבאה. וממילא יוצא שלמרות שלגבי מלכות רבי מאיר אומר שאין קימלי, כלומר הוא צריך גם מלכות וגם תשלום, גם רבי מאיר מודה שלגבי מיטה ותשלום יש קימלי, ורק נהרוג אותו והוא לא ישלם. וזה בעצם הנושא של הדף הבא. האם באמת לרבי מאיר יש קימלי בדרבה מיני לגבי מיטה ותשלום? אז עד כאן להפעם, הגענו כאמור לשליש התחתון של עמוד ב', נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, אגב מה שראינו אתמול, ניסינו להביא עוד מקורות לזה שבעדים זוממים ובחובל הוא רק משלם ולא לוקה. לגבי עדים זוממים, רבי לזר למד את זה מסברה, כי פשוט לא שייכת שם התראה, וממילא באופן כללי לא לוקים, חוץ מכשהעידו על כהן שהוא חלל, כי שם זה גזרת הכתוב, ולמה לא שייכת שם התראה? אז רב אמר שמבחינה טכנית אין מתי להתרות בהם, כי אם נתרה צמוד מדי לעדות, הם ילחצו ולא ירצו להעיד, אבל את זה הגמרא דחתה, כי אפשר להתרות בהם אתמול, ורק להזכיר להם לפני, או להתרות בהם מיד אחרי, תוך כדי דיבור. לכן אביי אמר שזה יותר מהותי, וזה שצריך הקבלה מלאה בין מה שהם רצו לעשות למי שהם העידו נגדו, לבין מה שעושים להם, וממילא כמו שלזה שהם העידו נגדו לא הייתה התראה, אז גם אותם אני אפילו שלא הייתה להם התראה. זה היה לגבי עדים זוממים. לגבי חובל, הבאנו שני מקורות מאוד דומים, וזה משני פסוקים בשמות כף א', ששם מדובר על אדם שלכאורה ניסה להרוג מישהו אחד, ולכאורה גם התרו בו שהוא לא יהרוג, ובסוף באמת הוא לא הצליח להרוג, אבל או שהוא הפיל את הוולד של אישה הרע, או שהוא רק פצע, והדין הוא שהוא משלם. עכשיו, כיוון שבשני הפסוקים, לכאורה, אם הוא כן היה מצליח להרוג, אז הוא היה מתחייב במיטה, אז מוכח שהייתה שם התראה, ובהנחה שהתראה לדבר חמור נחשבת גם לדבר קל, ובהנחה שמיטה זה באמת חמור יותר ממלכות, אז נחשב שהייתה גם התראה למלכות, ובכל זאת מה אנחנו רואים? שהוא לא לוקה, אלא משלם. וממילא מכאן ראיה שלא לוקים, אלא משלמים. זה הניסיון להוכיח, אבל הגמרא דחתה את זה על ידי דחיית כל הנחות היסוד, למרות שבאמת מספיק לדחות אחת מהם. קודם כל זה בכלל לא מוכרח שהתראה לדבר חמור נחשבת לדבר קל. דבר שני, זה לא מוכרח שמיטה היא באמת יותר מלחיצה אנשים ממלכות. ניסינו גם להוכיח שהיא לא יותר מלחיצה, אבל את ההוכחה דחינו, אבל עדיין יכולת שזה לא מוכרח. ודבר שלישי, יכולת שבכלל באותם פסוקים לא הייתה בכלל התראה. למה? אז לגבי הפסוק של האישה, באמת לפי רבנן הייתה התראה, אבל לפי רבי לא הייתה, כי לפי רבי אם הוא הרג את האישה, אז לא הורגים אותו, כי הוא לא התכוון להרוג אותה, הוא התכוון להרוג מישהו אחר, וממילא כיוון שלא הייתה התראה, כבר אין מכאן הוכחה גם לגבי מלכות, ולגבי הפסוק השני, יכול להיות שגם שם לא הייתה התראה, והסיבה ששמים אותו בכלא בשביל לראות אם החבר ימות מהפציעה או לא, זה לא בשביל שנהרוג את המכה, אלא רק בשביל שנגלה אותו, וממילא אם לא הייתה התראה, גם כן אי אפשר להוכיח משם למלכות. אז דחינו את כל הראיות. בפסוק הראשון דחינו את ההנחה הראשונה רק לפי רבי, אבל כאמור גם ההנחות האחרות לא הכרחיות, וממילא נשארנו עם המקור של אתמול של רבי הילה שבחובל משלם ולא לוקה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו לסתירה שראינו אתמול לבין המשנה שלנו לגבי אונס סוחתו לבין המשנה במכות, שבמשנה שלנו כתוב שהוא משלם, במשנה במכות כתוב שהוא לוקה, ולכאורה זה סתירה. אתמול ראינו שני תירוצים שזה לא סתירה, היום ראינו עוד תירוץ שזה של ריש לקיש, שהוא מכניס כאן את רבי מאיר שאומר שהוא גם לוקה וגם משלם, וממילא אפשר לומר שפשוט זה מחלוקת בין שתי המשניות. המשנה שלנו היא רבי מאיר ואומרת שהוא משלם, אבל היא מתכוונת שהוא גם לוקה, והמשנה במכות היא חכמים ואומרת שהוא רק לוקה, וממילא זה לא סתירה, זה מחלוקת. עכשיו לסיום אמרנו שאם נעמיד הכל כרבי מאיר, אז יוצא שגם המשנה הבאה היא רבי מאיר, והרי שם יש קימלי בדרה במיני לגבי מיטה ותשלום, אז יוצא שגם לרבי מאיר יש קימלי, וזה יהיה הנושא שלנו בשיעור הבא. כל טוב.